שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. בכל פעם שיש גזרות על עולם הישיבות, על עולם התורה, על המשפחות ברוכות ילדים, ישנה תחושה כזו אצל רבים של נרדפות, של דכדוך אפילו לפעמים. שומעים תלונות וטענות וריתונים, ואנשים לא מרגישים טוב עם עצמם ועם הסביבה. אבל האמת היא, איך צריך להסתכל על המצב הזה? מספרים שהיה בן מלך, המלך גדול, רם וניסה, ארמון מפואר, מדינת ענק, ובין המלך הנסיך, אותו ילד, קיבל בלון יפה ליום הולדתו. יצא לשחק בחצר הארמון, והנה הוא פוגש שם את הילדים של המשרתים. יש שם גם משרתים שגרים בחצר הארמון, בביתנים כאלה קטנים, וגם להם יש ילדים, והילדים האלה יצאו לשחק. והנה אחד מילדי המשרתים חש קנאה עצומה בבין המלך, בבגדי הפאר שלו, בבלון היפה שיש לו, ונכנס איתו למריבה, גרם לבלון שהתפוצץ, ובן המלך פרץ אל תוך חדר אביו המלך, כשהוא בוכה ועצוב, ומרגיש כל כך כאוב עם עצמו, ומספר לאבא שהרסו לו את הבלון היפה שהיה לו, והוא ממש מרגיש שחרב עליו עולמו. הבן, שהיה כל כך עצוב, לא הבין למה אבא מחייך. והנה אביו קם, לקח את ידו, אמר לו, בוא איתי בני היקר. הכניס אותו לחדר האוצרות, הראה לו את כל המדפים של הכתרים והיהלומים ומטילי הזהב ושפע כל הרכוש הענק ואת המסמכים של כל אוצרות המלך, ואמר לו, בני היקר, על זה אתה בוכה? תסתכל מה יש לך, כל זה שלך. אז נכון, הוא הבן של המשרת, מקנה במה שיש לך, אז הוא ניסה לריב איתך והרס לך את הבלון. אבל אתה בן מלך, תזכור את גדולתך, את מעלתך, את השפע הגדול שיש לך היום, את השפע הגדול שיהיה לך בהווה, כשאתה בעצמך תהיה מלך. על מה יש לך לבכות? המשל הזה הוא חיוור ביחס לנמשל, שכאשר רואים כאלה שמתוך קנאה בעולם התורה, מתוך קנאה באותם שהולכים בדרך השם ומאושרים ושמחים, טוב להם עם עצמם, טוב להם במשפחתם, בילדיהם, טוב להם סביב שולחן השבת, סביב המתיקות שיש בתורה, במצוות, במעשים הטובים, כשיושב בן תורה ומפצח סוגיה ומעסיק את המוח במהלכים של קושיות ותירוצים, ויושב בישיבה ושומע שיעור כללי ודן עליו אחר כך, ועם הזמן פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול על התורה שלנו, כתוב הפוך בה והפוך בה דקולה בה. היום בן תורה צעיר, בן 17, בן 18, שסיים מסכתות ויש לו ידע נרחב, הוא גאון ובעל מידע שלרבים בני גילו אין, כל כך הרבה חוכמת חיים, כל כך הרבה שיחות מוסר שמע בישיבה, על תיקון המידות, על עיצוב האישיות, על ההנהגה. אז נכון שתמיד יש מה לתקן ותמיד יש מה לשפר, אבל בסך הכל יש לו רכוש רב בעולם הזה ובעולם הבא. כמה אוצרות רוח יש לאותם שצועדים בדרכי אבותינו הקדושים, כל שושלת מקבלי ומוסרי התורה מאז משה רבנו ועד היום. פסגת הפירמידה האנושית, הרי אם ניקח את כל האנושות בעולם ונשים אותם כמו קומות, קומה על גבי קומה, מפשוטי העם שבאומות העולם, אלה הירודים שהם גנבים ומעליהם אומות העולם שהם אנשים טובים ומעליהם, וכן הלאה, נעשה קומות על גבי קומות, עד שנגיע לפסגת הפירמידה. למי נגיע? לאותם יראי שמיים, עובדי השם, שהם מקיימים את הבריאה ואת העולם כולו בדיבור שלהם, בתורה שלהם, אותם שהם מתוקנים במידות, במעשים טובים, בהנהגה, עובדים על עצמם, גם אם יש נפילה, מיד עושים חשבון נפש ושואפים להגיע לשלמות. אז נכון שיש כאלה בארץ שמתלבשים אחרת, לא, הלבוש של בני תורה נראה להם מוזר, והם לא זוכרים את המסורת של אבותיהם ואבות אבותיהם שמסרו נפש על התורה, והם באים ונלחמים בעולם התורה. במקום שיעשו חשבון נפש בדק הבית בתוכם, לאיזה רמה הגיע יום החינוך הכללי בארץ, לאיזה שפל נערים מגיעים, לאיזה מצבים, קשה להרחיב כאן, הציבור יודע מה שמתרחש היום, אם זה בתא המשפחתי, ואם זה בבן אדם לחברו, ובבן אדם למקום, וקשרים משפחתיים, במקום שיהיו בריאים וטובים, עד איכן מתפרקים בזה אחר זה. אז נכון שגם בעולם התורה לא כולם מתוקנים, ויש מה לתקן ולשאוף ולהתקדם, אבל אי אפשר להשוות בין זה לזה, בין אוצרות הרוח שיש, ברוך השם, לכל אותם שצועדים בדרך השם, לכל העושר והסיפוק. המחקרים שנעשים בזה אחר זה מוכיחים עד כמה הציבור הזה מאושר ושמח ומעריך ימים. בני ברק נחשבת עיר שמבחינה כלכלית היא לא משתווה, רחוקה מלהשתוות לערים אחרות בארץ. אבל במדד העושר, השמחה, האריכות ימים, החיבוק המשפחתי, האהבה, הקשר, הכיבוד הורים, איפה יש עוד דבר כזה בכל רחבי הארץ, בכל רחבי העולם? אז חלילה לנו מלחוש תחושה של מסכנות, תחושה של נרדפות, של אומללות, בגלל שעשו איזה גזרות של מיסים על דברים מסוימים, או שמקצצים את התקציבים של עולם התורה. עולם התורה היה חי וימשיך לחיות, היה קיים וימשיך להתקיים, פרח ושגשג גם בזמן האינקוויזיציה בספרד, וגם בזמנים שרדפו את התורה בכל המקומות בכוח הזרוע, והוציאו להורג את אותם שהיו יושבים ועוסקים בתורה. רבי עקיבא, סרקו את בשרו במסרגות של ברזל על כך שהוא ישב ועסק בתורה והרביץ תורה בתלמידים. אז המצב שלנו היום, ברוך השם, הרבה יותר טוב מאשר הסבל שסבלו הדורות הקודמים ומסרו נפש על התורה. אז חלילה להרגיש איזושהי תחושה של דכדוך, אלא ללכת בגאון, בחיוך, בשמחת חיים, ולדעת שכל התהפוכות האלה הן תהפוכות שהן משתנות מזמן לזמן, אבל דבר אלוקנו יקום לעולם, ואדם שזוכה ללכת בדרך התורה, לנהל בית של תורה, חיים של תורה, החיים שלו טובים, מסודרים, מאושרים, נכונים, יש לו הדרכה אלוקית איך לחיות, ובלבד שבאמת יצמד אליה בכל שאלה, בכל ספק, בודק מה התורה אומרת, איך צריך עכשיו להתנהג, איך צריך להגיב, כך בשלום בית, בחינוך הילדים, בבן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, בן אדם למקום, שם לעצמו תמיד לנגד עיניו את היסוד שלימד אותנו דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד אני שם לנגד עיניי את שם הוויה, שם השם, מה הוא רוצה ממני, איך הוא רוצה שאני אתנהל. ואדם שלא יודע, אז הוא קודם כל צריך ללמוד תורה כדי לדעת, ואם עדיין לא יקיף את הכל, אז עשה לך רב, שואל בכל עניין מה דעת תורה, איך צריך להתנהג בצורה כזו. והרי המציאות מוכיחה שאדם שמתנהל על פי התורה, על פי רצון השם, הוא שלם עם עצמו, שלם עם סביבתו, הסביבה שלמה איתו, טוב לו עם כולם ולכולם טוב איתו, וזוכה לחיים טובים ומאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נתבונן כעת במפתח נפלא שנתנו לנו חז"ל בספר יצירה, כיצד להגיע לאושר אמיתי על פי סוד האותיות. איך האדם יוכל באמת לקחת את כל הכלים, את כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ולהיות מאושר באמת. בספר יצירה, פרק ב' משנה ד', כתוב 22 אותיות יסוד, קבען וכולי. הרי כידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. לפני שברא את העולם, ברא קודם אותיות. בכל אות הוא הטביע כוח רוחני שונה, ועל ידי צירופי האותיות, זה כמו צירופים של תרכובות שיש בכימיה, צירופים של תרכובות יוצרים דברים שונים, כך צירופי האותיות יצרו את כל הקיים בבריאה כולה. לכן בכל אות יש כוח מסוים, דבר שמשפיע גם על שם האדם, וזה נרמז בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פשט הפסוק הוא פשט הפסוק, אבל בדרך הרמז, בראשית ברא אלוקים את, בתחילה הקדוש ברוך הוא ברא את, כלומר את האותיות א' עד ת', ובהם הוא השתמש כדי לברוא את השמיים ואת הארץ. שזו אחת הסיבות שהתורה לא מנוקדת, כדי לא לנעול אותה בצורה אחת. ספר התורה בבית הכנסת הוא לא מנוקד כמו החומשים, כדי שתהיה אפשרות קריאה בתורה לפי פרדס התורה, כשתמיד הדברים צריכים להיות צמודים למה שקיבלנו מרבותינו, ולא להמציא דברים שמנוגדים חס ושלום לתורה. וזה אחד הדברים שנאמרו שם בדרך הרמז, בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. על כל פנים, העולם כולו מורכב מאותיות, צירופי אותיות, זה בעצם כל הקיים בבריאה, האור מורכב מההשפעות הרוחניות של האלף, הוו והרש, מאותם כוחות רוחניים שתמונים, וכך כל פרט ופרט שקיים בבריאה. אז שם בספר יצירה כתוב שאותם 22 אותיות יסוד, קבען וכו', לא נקרא את כל המשנה, מה שנוגע אלינו, חוזר הגלגל פנים ואחור, וסימן לדבר, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. כך לשון הספר יצירה, כידוע ספר סתום, שגדולי המפרשים עמדו לבאר כל פרט ופרט שכתוב בספר הזה. כאן כתוב חוזר הגלגל פנים ואחור. כלומר, אותם אותיות, אתה יכול לקרוא את זה מקדימה אחורה, יכול לקרוא מאחורה קדימה, ואז תגלה שהמשמעות משתנית. וסימן לדבר, אין בטובה למעלה מעונג, כלומר, הרמה הכי גבוהה שאדם יכול להשיג מבחינת שיהיה לו טוב, זה העונג, כלומר, לא רק השגת תאווה גשמית שהיא זמנית ונעלמת, אלא עונג מתמשך שמלווה אותו כל החיים, ואין ברעה למטה מנגע, אותם אותיות של עונג, כשהגלגל מתהפך והאותיות שם מתחלפות, קיבלנו את המילה נגע, עונג הרי כותבים בלי וב, וכך המילה נגע מתקבלת על ידי היפוך האותיות. עוד אמרו שיש שלוש תמורות, תמורת כתר קרת, המילה כתר שהיא בעצם הפסגה של מלכות, כנגדה יש קרת, אותם אותיות של כתר, תמורת עונג נגע, מה שראינו עכשיו, תמורת תם מת, תם זה שלם, כמו תם ונשלם, ויעקב איש תם איש שלם, תהפוך את האותיות תם, אתה מקבל את המילה מת. שם הדברים כתובים בצורה סתומה, אבל יש כאן ביאור עמוק ונפלא עם הדרכה ומסר לחיים. הקדוש ברוך הוא נתן בידי כל אדם כלים ויכולות לפעול ולעשות ולבנות לעצמו את העתיד. לכל אדם יש יכולות, אבל לאדם יש את הבחירה. הבחירה נתונה בידיו, האם להשתמש בכלים שהוא קיבל, שזה חוכמה וראייה, עיניים שרואות, אוזניים ששומעות, מחשבות, רצונות, תשוקות, תאוות, האם הוא ישתמש בכל הכלים האלה? כל אלה הם מנועים, גם התאווה שבאדם היא סוג של מנוע, אבל האם הוא ישתמש במנועים האלה לבנות את העתיד בסדר נכון? סדר נכון זה כמו סוד האותיות, שבעצם הוא בונה באותיות עונג למשל, אז קודם את העין, אחר כך את הנון ואחר כך את הגימל. אז אם הוא בונה בסדר נכון את המסלול חיים שלו על פי הדרכת הבורא בתורתו, על ידי כך הוא יכול להגיע לחיים מלכותיים, שזה הבחינה של כתר, חיים שהם רבועים עושר, שזו הבחינה של עונג, ולהגיע לשלמות, שזו הבחינה של תם, של אדם שלם. אבל אם חלילה הוא הופך את הסדר, ולוקח את הכוחות והכלים שהוא קיבל, ובמקום לנתב אותם למסלולים חיוביים, למשל, את כוח הקנאה, במקום לקנא בחומריות של אדם אחר, הוא מקנא ברוחניות של אדם אחר. למה הוא יותר קובע עיתים לתורה ממני? למה הוא מרבה בצדקות? למה הוא עושה דברים יותר טובים? למה הוא מצליח להבליק ולוותר ומגיע לשלום בית ואני לא? אז גם אני רוצה. ואז הקנאה צופרים תרבה חוכמה, לקח את המנוע לכיוון טוב. תאווה, במקום להתאבות לדברים שליליים, הוא מתאווה לדעת את כל התורה, ואז הוא מפתח תאווה, תשוקה פנימית, שהוא רוצה לנצל כל רגע ללמוד הלכות, ללמוד מוסר, שלא יהיה זמן שעובר לבטלה, אלא תמיד או באוזניות הוא שומע דברי תורה בדרכים, או שהוא עם ספר, אבל תמיד, תמיד הוא בדברי תורה, תמיד הוא חי את התורה, כי הוא פיתח את התשוקה, את התאווה שבו, הוא פיתח אותה לכיוון הזה, שהוא מתאווה לדעת תורה. כך כל מנוע שיש לאדם, כוח הראייה, כוח השמיעה, הידיים, הרגליים, כל האיברים משמשים אותו לבנייה רוחנית נכונה. אז האדם הזה זוכה גם לכתר, גם לעונג וגם להיות טעם, להיות שלם. אבל אם הוא הופך את השימוש, הולך אחרי היצרים שלו, רודף אחר תאוות העולם הזה, אז הוא מגיע להפך הגמור. הורס לעצמו את החיים בעולם הזה ובעולם הבא, אז במקום כתר להגיע למלכות, הכתר הופך לקרת, אותו כוח, אבל הכרית אותו מהעולם הזה והעולם הבא. והחיים עצמם הופכים להיות רבועים של צער ומכאובים. במקום החיים של עונג, הפך את החיים לחיים של נגע. וכך גם מגיע לקיצור ימים ושנים, שזה הבחינה במקום טעם שיהיה אדם שלם, הופך להיות אדם מת, כי הוא הזיק לעצמו, הוא בחר בדרך שהיא לא נכונה. ואלה דברים שרואים אותם בעולם. הרמח"ל כותב שאנחנו חיים בעולם שהמלחמה בו פנים ואחור. בכל מצב שהאדם יהיה, אם הוא עשיר אז יש לו ניסיונות של עושר, אם הוא עני יש לו ניסיונות של עוני. כל מצב, אדם חכם, אדם טיפש, כל אדם יש לו את הניסיונות שלו לפי הכלים שהוא קיבל. ונמצאת המלחמה פנים ואחור. עולם שכולו גשמי, הרוחניות מסתתרת בתוך הגשמיות, העולם נקרא עולם מלשון העלם. האדם הוא נשמה בתוך גוף, ולגוף יש את הצרכים שלו, וכך האדם נמצא במצב של בחירה תמידית, בין טוב לרע, בין אמת לשקר, האם לשמוע ליצר או לשמוע ליוצר. כי באמת, כשנבחן את העומק שבדבר, את השורש שמניע את כל האדם, הרי טבעו של כל אדם שחי בעולם, שהוא רוצה ליהנות, הוא רוצה להתענג. דבר שנובע מנשמת האדם, הרצון להתענג הוא נובע מתוך מקום מאוד רוחני ומאוד גבוה. הרמח"ל כותב בתחילת מסילת ישרים, כשהוא פותח ביסוד הגדול, שכל אדם צריך לברר ולאמת לעצמו מה חובתו בעולמו, בשביל מה באתי לכאן, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כל כך תורח, כל כך מתאמץ, צריך לשאול את עצמו לאיפה אני שואף להגיע. אז לכן הוא גם כותב שם שיתברר ויתאמת אצל האדם. לא רק שיתברר, אחרי שהוא ברר צריך גם לאמת האם המסקנה נכונה. למשל, שואלים אדם, פוגשים בחור בן 25, שואלים אותו, בשביל מה אתה חי? מה התכלית? לאיפה אתה רוצה להגיע בחיים האלה? חשבת על זה פעם? יש לך מטרה? למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? והוא עונה שכן. הוריי גרו בסחירות כל ימיהם, ואני מגיל צעיר שמתי לעצמי למטרה לגור בדירה משלי, ולכן אני תורח ועמל וחוסך כסף. אז בעצם הוא שם יד, והוא בטוח שהוא שם מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו, להגיע לדירה שתהיה משלו. ואז נשאל אותו, טוב, אתה עכשיו בן 25, כמה כסף חסכת? והוא אומר, מתי אתה חושב לקנות את הדירה? הוא אומר, נראה לי שעוד 5-7 שנים של חסכונות, אני אצליח לקחת משכנתה ולקנות דירה. מתי אתה ציים את המשכנתה והדירה תהיה שלך לחלוטין? אותה דירה שאתה כל כך חולם ורוצה להגיע, דירה גדולה, יפה, מכובדת. הוא אומר, נראה לי בגיל 70, אני כבר אהיה אחרי הכל, הדירה תהיה שלי. ואז נשאל אותו, בסדר, הגעת לגיל 70, הדירה שלך. אבל זה גיל שכבר הגוף לא מתפקד בדיוק כמו בעבר, גם אדם שזוכה להגיע לגיל הזה. ואחרי שנים לא מרובות, האדם עוזב את העולם ומגיע לעולם הבא. אז בעצם מה התכלית שלך? התכלית שלך לעבוד קשה כדי שלילדים שלך יהיה דירה, בשביל זה אתה לא לומד תורה ולא עושה מה שאתה יכול לעשות, כי אתה דואג רק, פתאום הוא מגלה ואומר, רגע, אז באמת התכלית של החיים שלי היא לא דירה, אז מה היא תכלית החיים? לכן אומר הרמח"ל שיתברר ויתאמת אצל האדם. גם לאחר שהוא ברר, צריך לאמת. האם המסקנה שהגעתי אליה היא נכונה, או שהמסקנה הזו היא טעות? מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו, בכל אשר הוא עמל, כל ימי חייו? ממשיך הרמח"ל ואומר את המילים הבאות, והנה מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אומר הרמח"ל, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא ברא אותך? כדי שתתענג על השם. אחר כך הוא ממשיך, שהדרך להגיע לכך זה על ידי העולם הזה, על ידי המצוות והניסיונות שאדם עומד בהם, ומכין לעצמו את חיי העולם הבא, ששם זה העונג האמיתי. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. דבר שהוא זמני, הוא כמו חלום. אז הוא חושב שהוא נהנה עכשיו ממשהו, אבל זה נעלם. עונג אמיתי זה דבר שהוא נצחי, דבר שהוא קבוע. וזה מה שהאדם זוכה בחיי העולם הבא, לאחר שפושט את הלבוש הזה שקוראים לו גוף, והנשמה מגיעה לעולם האמת, והאדם זוכה להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו, כי האדם האמיתי זו הנשמה, והגוף הוא לבוש. נמצא שהאדם נברא להתענג על השם, וזו הסיבה שכל אדם שחי בעולם לא מספיק לו להנות, לא מספיק לו לחיות, אלא הוא רוצה גם להנות, הוא רוצה להתענג. כלומר, הצורך הזה של הנשמה הפנימית, התשוקה הזו שאדם רוצה להנות ולהתענג, נובע מכך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. והאדם מרגיש בתוכו שהוא נברא בשביל להתענג על השם. מה עושה היצר הרע? בא ומטעה את האדם. הוא אומר לו, אתה רוצה להתענג? בוא תשמע לי. אני אומר לך, תפרוץ גבולות, תעשה דברים אסורים, תנסה לקחת מה שלא מגיע לך, תפרוץ את כל מה שהתורה אמרה. אבל יש כאן רמאות. בדיוק כמו שאותו נחש עשה לחווה. כשהיא אומרת לו, הכל מותר לנו לאכול, רק מהעץ אסור. הוא התחיל ואמר לה שלא, מכל, אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן לא תאכלו. אפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, קודם כל הוא בא בתחושה שהכל אסור. והיא אומרת לו, זה לא נכון, הכל מותר, רק העץ הזה שבתוך הגן, עץ הדעת, רק זה אסור. ואז הוא ממשיך ומנסה להוכיח לה וטוען שמגיע לדברי אפיקורסות. הוא אומר לה, את יודעת למה הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מהעץ הזה? הרי אני הנחש נבראתי לפניכם, לפני שהאדם וחווה נבראו, ואני יודע את ההיסטוריה לפני שבאתם לעולם. מהעץ הזה הוא אכל ונהיה חכם וגיבור וחזק, ומזה הוא ברא את העולם. דברי כפירה נוראים, כמו שרשי מביא שם מדברי חז"ל, שכך הוא, והיא התחילה לחשוב, אז אולי זה נכון, אולי גם אני על ידי כך אהיה כמו אלוקים, ופיתתה גם את אדם שיוכל. מה יצא מהפיתוי הזה של אותו נחש, של אותו יצר הרע? לא רק שהיא לא נהייתה כאלוקים, אלא נגזר עליה למות ועל אדם למות, ועד היום כולם מתים, כי כל הנשמות היו כלולות בנשמת אדם הראשון, וכולנו התלכלכנו באותו החטא של אדם וחווה, וכל העבודה הרוחנית היום היא בעצם להשיב את העולם ולהביא אותו לשלמותו ולתיקונו. אז היצר הרע בא לאדם ברמאות כזו, עם המסר, אם תשמע לי, אתה תהנה, הרי מה אתה רוצה להנות? בוא תשמע לי. ומה הסוף של אותו אדם? כמו שראינו קודם, שבמקום הכתר מלכות שזוכה להגיע על ידי דרך השם, מגיע לקראת, במקום עונג מגיע לנגע, במקום תא מגיע למת. זה היפוך אותיות, שכולם נובעים מאותו שורש, אותם אותיות. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כלים, באותם כלים הוא יכול לבנות לעצמו או מלכות ועונג ותום שלמות, או חלילה את ההפך הגמור, שזה היפוך האותיות שמביא את האדם לרדת שחת. נמצא שאומנם היוצר, הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר האדם, והיצר מצד שני, אומרים לאדם, אנחנו רוצים שתתענג, אבל יש הבדל גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שתתענג מהמציאות, לא מדמיונות. אני רוצה שתתענג באופן קבוע, לא באופן זמני. והיצר לא נותן לאדם לראות מה הלאה. לא נותן לו להיות חכם הרואה את הנולד. אלא כמו שמביא המסילת ישרים את הפסוק שאמר ירמיהו הנביא על עם ישראל, שכולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. נמצאים כל הזמן בדהירה. אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר, אוכל, שותה, ישן, קם, עוד פעם הולך לעבודה. אין לו זמן לחשוב, אין לו זמן להתבונן. אומר הרמח"ל, זה מעין עצת פרעה הרשע, מה שאמר על עם ישראל, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. למה הם חושבים לצאת ממצרים? למה הם חושבים על גאולה? כנראה שהם לא עובדים מספיק, הם לא, יש להם יותר מדי זמן למחשבות, אז תכבד העבודה על האנשים. הוא לא ידע שזה אמיתי, שמשה רבנו בא בשם השם, והם גם ככה עובדים קשה. אבל הוא אמר, עצם זה, הוא היה פסיכולוג פרעה, אמר, עצם זה שהם חושבים על מצב של שחרור, של יציאה ממצרים, כנראה שהם לא מספיק נמצאים כסוס שוטף במלחמה, הם לא מספיק טרודים בעבודה. אז אל תיתנו להם גם קש ותבן, תכבד העבודה על האנשים, כדי שלא יחשבו בכלל על מצב, שלא יהיה להם זמן לחשוב על גאולה, על יציאה ממצרים. כך עושה היצר הרע לאדם, לא נותן לו לחשוב, לא נותן לו להתבונן. מריץ אותו, תקום, תעשה, תלך, העיקר אל תחשוב. תמשיך בשברת חיים. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שתהנה מהמציאות, שתתענג על השם ותהנה מזיו שכינתו, שיהיה לך טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וכשאדם הולך עם ההלכות, עם המוסר, עם ההדרכה של התורה, ולא מתפעל ולא מתרגש, לא מהסובבים ולא מגזרות ממשלתיות ולא מכל בלבול אחר שיש בעולם, שומר על עצמו בקדושה, יודע שאם מזהירים גדולי ישראל מכל הטלפונים והאינטרנט וכל התכנים השליליים שיש שם, אז הוא לא מנסה להתחכם ולומר, לי יהיה ואני אסתדר עם זה, אלא באמת צמוד, צמוד לדברי תורה, צמוד לחכמי ישראל, צמוד להלכה, להנהגה של גדולי התורה. האדם הזה שהוא הולך בדרך השם, הוא מגלה שזה לא כמו היצר הרע שאומר לו בוא תהנה עכשיו, ולא משנה שאחר כך הוא ישרוף את כל השדה, את כל העתיד שלו בחיים, אלא שים את הגבולות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, והגבולות האלה הם נועדו לטובתך, ואז תגלה שלאורך כל הדרך, במסלול של כל החיים, אתה תחיה חיים נכונים, אתה תהיה שלם עם עצמך, אתה תהיה מאושר עם עצמך, אתה תרגיש טוב כי אתה הולך בדרך נכונה, הולך בדרך אמיתית. אדם שיודע שהאמת נמצאת בצד אחד, והוא נמצא במסלול אחר לגמרי. כל חייו מכאובים. חוץ מעצם המעשים שמביאים אותו למקומות לא טובים. אבל אפילו התחושה הפנימית, המצוקה הזו, שהוא יודע שהאמת שם ואני נמצא פה. אבל כשהוא מחליט זהו, עד כאן, אני משנה כיוון, הולך בדרך השם, מבטל את רצוני ואת דעתי לפני רצון השם, האדם הזה זוכה, כמו שאומר שם בספר יצירה, שלא חלילה מגיע לשפל, אלא זוכה לכתר, שזוהי מלכות, חיים מלכותיים, אציליים, מגיע לעונג, ומגיע להיות אדם שלם, אדם תם, ולא חלילה להפך. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד לעלות ולהתחזק בעבודת השם, להיות גאים במורשת אבותינו, ללכת תמיד שמחים ומאושרים, ולא להתייחס לכל רעשי הרקע שמסביב, והתקיים בנו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.